נתחיל במדיטציה קצרה. שבו בנוח, עצמו את העיניים, התמקדו בנשימה. הביאו את הלמה לפניכם. וכעת ראו את עצמכם כפי שאתם בחיים הרגילים. נתונים לשליטה של כוחות קרמיים, תודעה שנשלטת על ידי נגעים, מתקשים ליצור מיקוד טוב במדיטציה. מיין שהאנרגיה שלו כל הזמן נבלעת על ידי הדברים שמושכים אתכם לכל עבר, והוא נשאר חלש ולא עוצמתי. וכל עוד המיין הוא כזה, אין לכם את היכולת להפקיע לממד גבוה יותר של קיום. ואתם משולים לאדם שהוא חולה במחלה סופנית, כי כל עוד המיינד הוא כזה, אתם חולים, מאוד חולים. התחברו אל הכמיהה בלבכם לעברי מהמחלה, לצאת משליטת הכוחות שהורגים אתכם, להשתחרר מהם. התחברו לכמיהה למצוא עזרה וישועה למצבכם. למצוא מישהו שיכול לעזור. מישהו שהתרופה בידו. כעת חשבו על כל המאמצים שלכם בתרגול ובלימוד ובשירות לזולת. יזכרו בחסד שבלבכם. יזכרו בנכונות שלכם לתת מעצמכם, להתמסר לדרך, למורים שמדריכים אתכם. במיוחד חשבו על המאמצים שלכם לפתח את המדיטציה שלכם. כדי להשיג הבנה עמוקה של ריקות. כל המאמצים האלו, את כל החסד הזה, ראו כמעין מנדלה זוהרת שאתם מחזיקים בידיכם, של אבני חן יקרות, שאלה המאמצים הקדושים שלכם בלימוד, בתרגול, בשירות, בנתינה, בפיתוח המוסר, בשמירת המוסר, בפיתוח אורך רוח, בחדוות המאמץ. ראו את עצמכם מחזיקים את המנדלה היפיפייה הזו בידיכם, והגישו אותה ללמה בעיני רוחכם. כשאתם מלווים את הנתינה בתחינה, לקבל את התרופה למחלה. ראו את הלמה מאוד שמחה בנתינה שלכם. מאוד מתענגת מן המאמצים שאתם משקיעים. וזו בשבילה מתנה מדהימה ויפה, גורמת לעונג רב. כעת ראו אותה מתרוממת, באה ועולה, ומתיישבת על קודקודכם, קטנה, עשויה מאור. פונה בכיוון שאתם פונים. ואז גולשת ברכות אל מצע של פרחים שערכתם לה בלבכם. ראו אותה שם יושבת, קורנת, אוהבת אתכם, והופכת לחלק מכם. אתם יכולים לפקוח את העיניים. במקרא שקיבלתם בשבוע שעבר יש שיר יפה שהיה השראה למדיטציה הזאת. מתוך הסמאדי רג'ה סוטרה, סוטרה של מלך הריכוז, שהוא אומר, אנשים נחלים וסובלים בגופם, שנים רבות חולפות ללא עזרה, הם מעונים בניגיהם במשך זמן רב, ואז הם יוצאים לחפש רופא, מישהו שיכול לרפא את מחלתם. הם ממשיכים שוב ושוב לחפש עד שמוצאים רופא מומחה, מאסטר עשיר בידע, מונה על ידי אהבתו הגדולה ומציע להם תרופה, ואומר, הנה, השתמשו בזה. אך לאחר קבלת התרופה, יתרה מכל ושאין לארוך, ושלבטח הייתה מרפאת אותם, הם אינם תוכלים להשתמש בה. הבעיה היא לא הרופא וגם לא התרופה, הבעיה נמצאת בבירור אצל החולים עצמם. כך גם המצב כאשר נכנסים ללימוד. מבינים את כוחו, מבינים את כוחן של רמות הריכוז, ולמרות זאת לא מתאמצים בתרגול. אם לא נעשה את המאמץ הדרוש, כיצד נוכל להשיג שחרור? איך אומר הבודה. אז בשיעור הקודם, וזה שלפניו גם, עסקנו בתשע רמות של מדיטציה, או שבע, לפי הווג'רה טנטרה, זה היה שבע רמות. וסקרנו בזריזות את הבעיות של המדיטציה ואת הפתרונות לבעיות, את האנטידוטים. עשינו את זה כאן בקיצור נמרץ, כיוון שעשינו את זה בפירוט יותר בקורס המדיטציה המושלמת. אז הוא בעצם צריך להכניס אותו בין שיעור 2 ל-3, משהו כזה, בקורס הזה, את כל שני הקורסים של המדיטציה המושלמת נכנסים שמה. אז כשמדובר ברמות המדיטציה ואתם מתרגלים מדיטציה של ריכוז וגם לא של ריכוז, אז זה מאוד טוב לעשות מעקב אחרי ההתקדמות שלכם. אני לא בודקת את זה, אני לא יכולה לבדוק את היומני המדיטציה שלכם לצערי, אבל זה לא אומר שאתם לא צריכים לעשות אותם. זה מאוד רצוי שתעשו אותם. כי ברגע שאתם עושים מעקב אחרי משהו מתקדם, בעצם זה שאתם עושים מעקב. והמטרה לטווח היותר רחוק כמובן היא להתקדם ברמות האלה. אז יום יום אתם משקיעים מאמץ במטרה להתקדם ברמות האלה. ואם אתם זוכרים בווג'רה טנטרה כשדיברו על השבע רמות, אז היו שם ארבע רמות, ואחר כך אמרו עכשיו יש פירוט יתר. הרמות היותר מתקדמות הן בעצם עושים אותו דבר כשעשינו בהתחלה, אבל עכשיו ברמות יותר ויותר עדינות, בדרגות יותר ויותר עדינות, ככה זה תואר שמה. אז נסו ביומנים שלכם לתפוס את העידון הזה, לראות איך אתם הולכים ומעדנים את תשומת הלב שלכם, את הששין שלכם, את האנטידוטי שלכם, וכך הלאה. וזה מאוד מועיל, כי לאורך זמן אתם תראו את ההתקדמות, היא תהיה כתובה שחור על גבי לבן, וזה נותן הרבה עידוד במקומות שזה לפעמים קשה. לפעמים אפילו לשים לב שהתקדמתם נותן עידוד, אם נגיד היה לכם כמה ימים לא מוצלחים של מדיטציה, שזה קורה, אתם יודעים שהאפשרות ישנה, אתם יכולים להתקדם, ואם התרגול חייבת לבוא התקדמות. כי בלי שיש את המעקב החיצוני הזה, כשאנחנו כל הזמן בתוך עצמנו, אנחנו לא רואים את זה. מיום ליום אנחנו לא בהכרח רואים את ההתקדמות, כי יש כל כך הרבה גורמים שמשפיעים על המיינד שלנו מדי יום, אז יש הרבה פלקטואציות וזה לא תמיד רואים את הגרף שעולה. בין כל התנודות. אז זה מאוד מעודד. ואם אתם זוכרים, דיברנו בשיעורים הקודמים על ליצור כל אחד את האנטידוט האישי שלו למצבים השונים. עשיתם את זה? כאילו הדברים שיהיה לכם מוכנים לשלוף מהר אם אתם נתקעים במצב כזה או אחר במדיטציה. כי אם לא עושים אותם אישיות, אמרנו, אז אתם נתקעים, ואז אתם מתחילים לחשוב מה עושים במצב הזה, וזה מעיט אתכם. אז יכול להיות מאוד שימושי שהכנתם את זה מראש. וכמו שאתם כבר בטח יודעים, אחרי שאתם עושים כבר יותר משנה מדיטציות, או אולי עוד התחלתם לפני זה, שהחיי היום-יום מאוד משפיעים על המצב המנטלי שלכם, ובעצם קשה קצת להפריד את המיינד בתוך המדיטציה מהמיינד של היום-יום, ומה שקורה ביום שלכם משפיע על המדיטציה שלכם. מה שזה אומר שאנחנו צריכים גם לשמור על המיינד ביום-יום, בעיסוקים הרגילים שלנו, אם יש כאלה, אני בטח לא הרבה דברים רגילים בחיים שלכם, אבל במידה שעוד יש כאלה, אז גם שם באינטראקציות השונות, בבית, בעבודה, וכך הלאה, בבנק, צריך לשמור על המיינד שלנו כדי שהמדיטציה תזרום ותתקדם. אז זה בעצם תרגול מדיטציה כדי להגיע לשינה, מה שאתם עכשיו מנסים להגיע בקורסים האלה, הוא בעצם פעילות של כל היום. יש חלק מבינה מתבצע על הכרית וחלק אחר מחוץ לכרית. ויש פעילויות שעוזרות למיינד לפתח ריכוז מחוץ למדיטציה. דברים כמו ללמוד בעל פה קטעים, שזה משפר את הזיכרון, או ללמוד שפה. עכשיו אנחנו מביאים את הערבית, את הטיבטית. ללמוד שפה משפר מאוד את היכולת בתוך המדיטציה. אז יש לנו נטייה כאילו להיות עצלים במדיטציה, כי זה מאמץ, ואיפה שצריך להשקיע מאמץ אנחנו מנסים קצת לברוח ממנו, קצת לעקוב אותו, זה נטייה שיש לנו, זה מהנגן לנד שיש לנו. אז אנחנו צריכים גם במהלך היום לחפש את הדברים שתומכים במטרה שלנו במדיטציה. שזה אומר שמירת סוגי המוסר השונים, בין אם זה אי פגיעה בזולת, בין אם זה עשייה למען הזולת, סבירת החסד. כל אלה אוגרים בשבילנו קרמה ויוצרים גורמים מנטליים שמקלים על תרגול המדיטציה. וגם בנוסף דברים, כמו שאמרתי, שמאתגרים את המיינד שלנו, כמו ללמוד בעל פה קטעים, כדי לשפר את הריכוז שלנו. ושמירת היומן כמובן. שמירת היומן עוזרת לפתח את הששים, שהוא כל כך נחוץ במדיטציה. אז כל הדברים האלה. ואם אתם מוצאים את עצמכם, ותזכירו לי שאמרתי את זה, אם אתם מוצאים את עצמכם במצב שאתם לא יכולים לעשות את זה, אולי כי הזמן לשנות את מצבכם. אז להגן על המיינד שלנו היקר, כדי שנוכל להתקדם בדרך. אז לפעמים אנשים מוצאים שבחיי היומיום העסוקים שלהם, הם לא מצליחים להגיע לתרגול טוב. אז הם לוקחים את עצמם למנזרים. מוציאים את עצמם מהזרם, והולכים למקום שהוא שקט, שהוא מבודד, שנותן תנאים, כדי להתקדם. אז כל אחד מכם צריך לראות מה מתאים לו. זה לא חייב להיות שאתם עוטים גלימות של נזירים, אבל צורה של בידוד מנטלי שאתם מאפשרים לעצמכם בצורה כזאת או אחרת, לפי מה שתנאי החיים שלכם מאפשרים, בסופו של דבר, כל הדברים הרגילים שאנחנו רצים אחריהם יובדו. הם יובדו. זה רק עם המיינד ועם ההישגים הדרמיים נשאר. אז באיזשהו שלב צריך להתחיל לשקול איך אנחנו מאפשרים לעצמנו לעשות את התרגול. וזה אומר כאילו לשקול את כל העיסוקים הרגילים במשך היום כנגד המטרות שלנו בתרגול ובמדיטציה. ובקורסים הקודמים של שלבי המדיטציה דיברנו הרבה על הסיבה הקרמית להשיג הארה, קישרנו חזק לשיטה, לאהבה, לחמלה, ואיך אלה יובילו אותנו בסופו של דבר, הצד של השיטה יוביל אותנו לחוות את העונג האולטימטיבי. יש קשר קרמי אדוק בין העונג הפיזי של ישות מוארת והמצב המנטלי של אהבה וחמלה שיש להם. ודיברנו בשבוע שעבר על השינג'אנג, על העונג של קלות התרגול, נכון? העונג הזה, זה נכון שהוא שלב במדיטציה, שלב מתקדם במדיטציה. זה נכון, אבל הוא צריך סיבות קרמיות כדי שהוא יקרה, אחרת הוא לא יקרה. אז זה לא נפרד מהדיון שהיה לנו בסמסטרים הקודמים על החשיבות של החמלה והאהבה והשיטה כדי להצליח בתרגול המדיטטיבי. אז זה משהו שאני אשאיר לכם קצת להרהר בו, אנחנו לא נעשה מדיטציה ישירה, אולי בשיעורי בית תקבלו, אלא לחשוב קצת איך אתם מתרגלים את הדברים האלה גם בחייכם, את הדברים של שיטה, כדי לאפשר לעצמכם בסופו של דבר את השינג'אנג ואת מה שמעבר לשינג'אנג. אז עכשיו במקרא החדשה שתקבלו, מסה קמלה שילה אומר, ככל שהתודעה החד נקודתית נהיית יותר ויותר מתורגלת, היא מאמצת יותר מהמעלות היוצאות דופן של אובייקט המיקוד, והיא נכנסת למה שמכונה רמות הריכוז או המדיטציות של עולם חסרי הצורה או שחרור וכדומה, ככה הוא אומר. ככל שהתודעה נהיית יותר חד נקודתית, יותר מתורגלת על אובייקט שהוא קדוש, בגלל זה אנחנו אומרים נגיד לקחת את הבודה או ישות קדושה כאובייקט, כי אתם זוכרים דיברנו על זה שבמהלך המדיטציה אנחנו יותר ויותר מתקרבים לאובייקט שלנו, עד כדי התמזגות עם האובייקט. ואז אנחנו מקבלים את הסגולות הנשגבות של האובייקט, אז אנחנו לא רוצים להישאר עם הלהבה של הנר לנצח. זה רק אולי בהתחלה לתרגל, כמו שעושים תרגול על נשימה. זה לא אובייקט אולטימטיבי בשבילנו. אז חשוב האובייקט. ובסופו של דבר אנחנו מתקדמים ברמות, ואז הוא מדבר על מה שמכונה רמות הריכוז, ואנחנו מגיעים אל מקום שהוא מדיטציה שהיא לא מושגית. כבר אין בה את השניות שהיא לא מושגית. אז יש לנו, אתם זוכרים ברמה 7, אנחנו משקיעים מאמץ, ב-8 יש מאמץ בהתחלה, ואחר כך יש התרגלות, ברמת 9 אנחנו מתרגלים. אז המאמצים האלה שאנחנו משקיעים עד שלב מסוים במדיטציה, ואחר כך פוסקים. ואנחנו משייטים לנו בתוך המדיטציה, ואנחנו משחררים את המחשבה, עכשיו אני צריכה לנווט במדיטציה. זה כבר לא נחוץ. כשמגיעים לרמה 9, המדיטציה כל כך מורגלת אצלנו, אנחנו כל כך רגילים למדיטציה, שזה כמעט כמו נשימה. ברגע שאנחנו חושבים על מדיטציה, אנחנו כבר במדיטציה, באופן אוטומטי. שזה לתוך מצב עמוק של מדיטציה. רמה 9 זה סמאדי, זה ריכוז חד נקודתי. וזה כתוצאה מהרגל, מזה שתרגלנו הרבה הרבה הרבה. וזאת הנקודה שבה אם נמשיך לדחוף, כבר דחפנו יותר מדי ואנחנו מכשילים את עצמנו. זאת הנקודה שצריך להרפות. ועכשיו מאסטר קמלה שילה מתאר את התהליך של להתרגל למדיטציה, להרגיל את הגוף שלנו ואת המיינד שלנו, לחדור למדיטציה יותר ויותר עמוקה עם האובייקט שלנו. אז עכשיו במקרא שאתם תקבלו, הוא מתאר את ארבעת הסמטנים של עולם הצורה. ואנחנו דיברנו פעם שעברה על המיצ'וק מה. דיברנו על המצב של השינג'אנג, ואמרנו שיש קודם קלות התרגול, התרגול מאוד מורגל אצלנו, כתוצאה מהקלות הזאת בעונג פיזי, קלות של הגוף, בעקבותיה בתחושה שאנחנו, כאילו אין משהו שעוצר בעדינו, אנחנו יכולים לעשות הכל, והתחושה הזאת הופכת לסוכה, עונג מנטלי, והעונג הזה כל כך חזק שהוא עצמו גורם לנו קצת להתערר במדיטציה, ואז הוא מתאר עוד צעד אחד, וכשההתרגשות הזאת נרגעת, אתם במיצ'וקמן, משם אתם יכולים לכוון את המדיטציה אל הריקות. זה התיאור של פבונקה ריקות שזה איכשהו נתן לנו. מאסטר קמלשילה מתאר לנו את ארבעת הסמטנים הראשונים, ארבעת הסמטנים של עולם הצורה. בקיצור, הוא נותן משפט אחד לכל אחד מהם. אני חיפשתי לתת לכם קצת יותר. קשה למצוא אותם בספרות הטיבטית. בגלל שאתם זוכרים מה אומר לנו פבונקה רימפוצ'ה. כשאתם מגיעים למיצ'וקמה, אל תמשיכו לעוד ועוד ריכוז, אלא תלכו ותרכשו חוכמה. ואנחנו דבקים בעצה שלו. אז בספרות הטיבטית, בטח ישנם איפשהו, אבל קשה למצוא אותם. לעומת זה, בספרות של התרוואדה, הם מתוארים בפירוט רב. אז רציתי להזהר בתיאור שלהם, אבל לפני שאני אעשה את זה, אני אגיד שהם מופיעים לא רק שמה, הם גם מופיעים ביוגה סוטרה. כמה מכם היו בלימוד של היוגה סוטרה? לא מעט. בסנסקריט כתוב ויטרקה, ויצ'רה, אננדה, אסמיטה, רופה הנוגמת, סמפרז'ניאטה. כאן מתוארים הסמטנים של עולם הצורה. אז פה יש לכם תרגום, תשומת לב, בחינה, עונג, שיהיה בעצמי, הם מן הסוג המודע שעדיין מוביל לצורה. זה דרך אחת לתרגם את זה, אולי אחרי השיעור היום, תחשבו על עוד דרכים. אבל מדובר פה על ארבעה מצבים, ויטרקה, ויצ'רה, אננדה, אסמיטה. רופה אתם יודעים? צורה. הנוגמת זה מובילים, מובילים לעולם הצורה. אז ארבעת הגורמים האלה מובילים מדיטציות של עולם הצורה. סמפרז'ניאטה, זאת אומרת שיש עוד גורם מודע. אז אני רוצה טיפה לפרט על זה. ולפני שאנחנו נפרט על זה, אנחנו נעשה מדיטציה בעיניים פקוחות. אתם יכולים לעצום אותם מצידי, והבאנו קטע מוזיקלי. אתם יכולים להקשיב קצת למוזיקה ותעצמו עיניים, או לא. זה יהיה קצר. וההנחיה אליכם היא לשים לב למוזיקה, בטח משהו שאתם מכירים. למוזיקה עצמה ולאופן שבו אתם מקשיבים למוזיקה. אוקיי? אז יש לכם שתי משימות בו זמנית. למוזיקה ואיך אתם מקשיבים למוזיקה. אוקיי, מספיק. סליחה שאני מפריע להנאה שלכם ממוצרט. אז היה לנו הקשבה למוזיקה. עכשיו, אפשר להקשיב למוזיקה, זאת או אחרת, באך כל אחת מארבע הצורות, ויתרקה, ויצ'רה, אננדה והסמיתה. עכשיו נדבר על זה קצת, ואז נשמיע את זה עוד פעם. אז ויתרקה זה המצב שבו אתם מקשיבים, למשל במקרה של המוזיקה, אבל זה יכול להיות תופסים מציאות מסוימת, לאו דווקא מוזיקה, תופעות. מתייחסים לתופעות באופן כללי. כאילו, זה מוצרט, זה תזמורת, יש פה כלים כאלה, כלים כאלה, ככה, באופן כללי. אם להשוות את זה למדיטציה על אובייקט של הבודה, זה המתווה הכללי. איזה מין דמות זאת, מה, ככה. כללי, זה ויתרקה, זה תשומת לב כללית כזאת, לא מאוד מפורטת. זה סוג של מחשבה קונספטואלית, מחשבה מושגית, ששמה לב לאובייקט, אבל באופן כללי. משהו מוצרט. אוקיי? משהו מוצרט. אז זה סוג אחד של הקשבה, זה ויתרקה. עכשיו, ויצ'רה, זה הרמה הבאה של הקשבה, שזה מקביל במדיטציה שלנו, שאנחנו מתחילים למלא את הסילואט בפרטים. אנחנו מתחילים עכשיו לשים לב לפרטי האובייקט. אנחנו נכנסים יותר עמוק לתוך המוזיקה במקרה שלנו. מתחילים לשים לב אם יש נושאים מסוימים, אם יש קרשנדו. כן, כל המאפיינים שקורים שם במוזיקה, איזה כלים בדיוק מנגדים, מי נכנס מתי. מתרכזים יותר, מתרכזים יותר באובייקט. ושמים יותר לב לאובייקט. אם זה היה שיר שיש לו מילים, אז אנחנו אולי נשים לב יותר מה אומרות המילים בדיוק, חוץ מהדבר שמי שזה מתנגן לי. אז זו צורה שנייה של הקשבה, של ויצ'רה. אננדה, אתם יודעים את פירוש המילה, זה עונג. זה כשאתם מקשיבים, נאמר שזאת היצירה שאתם הכי אוהבים בעולם, ומוכרת לכם היטב, אתם כבר מכירים את כל הניואנסים ואת כל הקטעים, ומי מנגן מתי ומה, ומתי זה עולה ומתי זה יורד, ואיך הנושאים מדברים אחד עם השני וכל זה. עכשיו אתם פשוט מתענגים. זה הכל מוכר, זה הכל נעים. אתם לא צריכים כל כך להתרכז בפרטים, הם מוכרים לכם. בלי מאמץ אתם פוגשים אותם. ועכשיו אתם יכולים יותר ליהנות מהמוזיקה עצמה. אז זה אננדה, זה השלב שבו אתם כאילו הולכים לאיבוד במוזיקה, בתענוג שלכם מההקשבה. זה אננדה. שלב נוסף בהקשבה זה הסמיתה. הסמיתה מתורגם שיהיה בעצמי, אבל הפירוש הוא שאתם הולכים לאיבוד בתוך השיר. עכשיו אתם כבר כל כך מכירים את המנגינה וכל כך רגילים אליה וכל כך מתענגים עליה שאתם מתמזגים איתה. אתם הולכים לאיבוד בהנאה שלכם. כאילו אתם שוכחים את עצמכם בתוך ההקשבה. חוויה של פלואו, של זרימה עם המוזיקה. אז בואו נשמיע שוב את הקטע. אני לא זוכרת עד איזה דקה הגענו, אבל נשתדל שזה יהיה דומה. ותשימו לב עכשיו כשאתם מקשיבים, עם איזה מארבעת האופנים אתם מקשיבים. אם יש ויתרקה, שזה כללי, ויצ'רה, שזה יותר הבחנה בפרטים, אננדה, שאתם מתענגים, כי זה כבר מוכר לכם. אם זה לא היה מוכר לכם, אז זה קצת מוגזם להגיד אננדה, אבל אני מניחה שזה קטע שאתם מכירים. ואולי אצל חלקכם כבר יש הסמיתה שאתם כל כך מתענגים שאתם שוכחים את עצמכם. אז זה תרגיל קטן, קצר. אתם מוזמנים לחזור עליו בבית עם המוזיקה האהובה עליכם. בעצם, הויטרקה, ויצ'רה, אננדה והסמיטה, הם קשורים למדיטציות של עולם הצורה. ארבעת הגורמים האלה מופיעים ברמות שונות ובצירופים שונים במדיטציות של עולם הצורה. אז למשל, במקראה שלכם, מאסטר קמלה שילה, הוא אומר, בנקודה שבה פוסקת כל משיכה לעולם התשוקות, ולכל סוג של מעשה או מחשבה שליליים, שזה אחד הדברים המדהימים שקורים כשאתם מתקדמים במדיטציה, בגלל שהנגן לן הולך ופוחת, ונעלם אפילו כשאתם מגיעים לשינה. אז הנטייה למעשים שליליים, לנגעים, למחשבות שליליות, היא פוסקת. זה לא שנעלמו הנגעים, אבל הצורה הבוטה שלהם, הצורה גלויה שלהם, כמעט שנעלמת, כי אין לכם יותר משיכה לסוג כזה של מחשבות. זה נעלם, על זה הוא מדבר. כשפוסקת כל משיכה לעולם התשוקות ולכל סוג של מעשה או מחשבה שליליים. אבל הוא אומר, עדיין יש מחשבה מכוונת אל האובייקט, זה ויטרקה. מחשבה שעדיין מתמקדת באובייקט. ויש בחינה שלו, של האובייקט, זה ויצ'רה. שאנחנו מתבוננים בפרטי האובייקט. עדיין יש לנו את האובייקט שאנחנו מכווננים עליו, ועדיין אנחנו בוחנים אותו, רואים אותו לפרטיו. ויש עונג, אננדה, ויש קלות. הקלות פה מקביל, הסמיטה. אז זאת רמת הריכוז הראשונה. זאת אומרת, ברמת הריכוז הראשונה ישנם כל הגורמים האלה. ואחר כך הוא ממשיך לפרט ומתאר לנו איך כשמתקדמים ברמות של עולם הצורה, הגורמים האלה מתחילים להיעלם, והוא אומר, כאשר נמצאים כל המאפיינים של רמת הריכוז הראשונה, מלבד הכוונת המחשבה אל האובייקט, זוהי פסגדה של רמת הריכוז הראשונה. זאת אומרת, אתם מתחילים לאבד קצת את האובייקט. הוא אומר, כשאנחנו מפסיקים לכוון את המחשבה אל האובייקט, ואין בחינה יותר של פרטי האובייקט, נעלמת המשיכה לרמת הריכוז הראשונה. עדיין יש עונג ויש קלות. זאת אומרת, העונג הפיזי והמנטלי עדיין ישנם. ויש מה שהוא קורא ביטחון פנימי ואחדות של התודעה, זאת רמת הריכוז השנייה. פה אנחנו התקדמנו מרמת הריכוז הראשונה, כבר עברנו לשנייה, עדיין יש את העונג הפיזי והמנטלי. כבר אין לנו את האובייקט. כבר יש שם את הסמיטה, אבל עדיין יש את העונג הפיזי והמנטלי. זה עונג וקלות, אבל ברמות אחרות, ברמות יותר מעודנות. הוא מגיע בסוף לזה שיש תחושה ניטרלית. במקום העונג המנטלי, ברמה השנייה יש תחושה ניטרלית. ברמה השלישית גם אין את העונג הפיזי, אלא יש תחושה ניטרלית פיזית. וככה על המתקדמים, ובסוף הוא אומר, לאחר שקיבלנו את תודעתנו היטב באובייקט הריכוז, אנו בוחנים אותו עם חוכמה. זה אומר, אחרי שכבר הרגענו את כל המצבי העונג והקלות האלה, ויש תחושה ניטרלית, יש לנו מיין מאוד מאוד יציב, אז אנחנו יכולים להתחיל לבחון את האובייקט שלנו עם חוכמה. אז הוא אומר, אל תמשיכו הלאה. אבל אתם רואים, הוא עצר אותנו יותר מאוחר. הוא אומר, עד השלב הרביעי של עולם הצורה. אז זה תיאור שונה. אבל אני חושבת בחוויה של המודד, זה אותה חוויה, רק היא מתוארת במונחים שונים. בבונקרם פוצ'י יגיד שזה קרה עוד לפני שנכנסנו לעולם הצורה, וכמל השילה אומר, בשלב הרביעי. שניהם מדברים אבל על המיצ'וקמה. כפלטפורמה שממנה אנחנו קופצים למדיטציות של ויפשיאנה, של חוכמה. הוא גם אומר, תרגול שאינו כזה, אינו כזה זאת אומרת, אינו כזה שהולך ועכשיו ומתמקד בחוכמה. זאת אומרת, אם מישהו הולך ומעדן את הרמות הריכוז וממשיך וממשיך וממשיך, ולא עוצר בשלב מסוים ועושה מדיטציות על הריקות, תרגול כזה, כגון זה שעושים התירתקה, שמפתח אך ורק את הריכוז, לא יוכל לסלק את הנגעים הרוחניים מקרבנו. מי זה התירתקה? זה המתרגלים שהם לא בודיסטים. ומה שהם עושים זה פיתוח של מדיטציה של ריכוז, שהיא אך ורק ריכוז ולא משלבת אלמנטים של מדיטציה לחוכמה. אז זה אומר, לא, אל תעשו. זה אומר, אל תעשו. בשלב מסוים, כשכבר יש מידה טובה של ריכוז, מידה מצוינת של ריכוז, אבל עדיין אנחנו לא במקומות שאנחנו מתחילים לאבד את האובייקט. לפני שאנחנו מגיעים ברמת הריכוז שלנו, לשם שאנחנו לא מסוגלים כבר למחשבה קונספטואלית, אנחנו צריכים להתמקד באובייקט של חוכמה. בויפשיאנה אנחנו עושים אנליזה שצריכה להוביל אותנו לריקות. אתם זוכרים, לקחנו את חמשת המצבורים, את 12 פתחי החושים, את ה-18, כן, כל אלה. אנחנו מנתחים אותם עם מיין של שינה. מנתחים אותם בתקווה להגיע לחוויה ישירה של ריקות. אם אנחנו כבר לא מסוגלים להתמקד באובייקט, כבר עברנו לרמות הריכוז הגבוהות יותר, שהאובייקטים לא מעניינים אותנו, אז אנחנו כבר בעולם שאנחנו כבר לא יכולים משם לקפוץ למדיטציה של ריקות. אז לפני שממשיכים לשם, צריך לעצור במקום ללכת לגובה, ללכת לרוחב. זה גם הוא אומר. והוא מצטט פה מהסוטרה של מלך הריכוז. אין ספק שאפשר לפתח ריכוז שכזה, כזה שהולך ומתקדם ומתעדן כמו שתיארנו כאן, אבל הוא לא יאפשר להרוס את ההמשגה של עצמי. ממנה אנחנו רוצים להיפטר מהגקצ'ה. הוא לא יעזור להיפטר מהגקצ'ה. פירושו של דבר שמחשבות לא תאורות שוב יציצו ויחזרו לפגוע בנו. בדיוק כפי שקרה לאודרקה כאשר הוא מדט באופן זה. אתם זוכרים את אודרקה? זה המודט הזה, ההינדו, שהיה מודט מאוד מתקדם, והוא עשה את כל המדיטציות של כל הסמטנים, והוא הגיע לסיצה, זוכרים סיצה? סיצה זה פסגת הקיום, זה הרמה הגבוהה ביותר בעולם חסרי הצורה, זה כאילו הכי גבוה שאפשר להגיע בסמסרה. הכי גבוה שאפשר להגיע בסמסרה, ושם נתקעים, אין יותר. אז אפשר לשבת ככה שנים בתוך המדיטציה הזאת, שזה מה שאודרקה עשה, הוא ישב לו במערה מבסוט, נעלמים הנגעים, הצורה הגלויה שלהם נעלמת. אתה לא מעונה יותר, אתה לא סובל יותר, אתה בעונג רב. ואתה מתענג לך, ואתה חושב שאתה בנרוונה. אבל אז בא העכבר, אתם זוכרים? כן, השיער שלו גדל כי הוא ישב שנים במדיטציה, והעכבר אכל את השיער וכשראה את זה הוא התרגז, והסיפור אומר שהוא מיד נפל לגיהנום הנמוך. והסיפור הוא לא הגזמה, כי מה שקורה כשאנחנו מגיעים לרמות הגבוהות האלה של ריכוז, אנחנו יושבים לנו בשקט, אבל אנחנו לא עושים שום דבר טוב בעולם. אנחנו לא ממשיכים את מצבור החסד שלנו. אז אנחנו אוכלים את החסד, אנחנו יושבים ומתענגים, ואוכלים את החסד, צורכים אותו זאת אומרת, צורכים את מכלול החסד שלנו, ואם ישבנו ככה הרבה זמן, קילינו אותו. ואז היה מספיק מקרה אחד שהוא התרגז, וכבר לא נשאר לו על מה להישען, הוא צרח את הכל, ואז הוא נופל. כי הזרעים של הנגעים לא חוסלו, כי אלו רק אפשר לחסל על ידי המדיטציה של חוכמה. זה נקרא ג'אנות בספרות התרוואדי. ג'אנה זה מילה בפאלי, הסנסקריטאים יגידו שזה שיבוש של דיאנה, ואצל הסינים זה הפך מדיאנה לג'אנה לצ'אן, ומשם זה הפך לזן. כל אלה הם מדיטציות שהם אנחנו שקועים במצב של ריכוז עמוק, בדרגות שונות של הויטרקה והויצ'רה. אלה המושגים גם שמופיעים בפאלי. הם אומרים ויטקה, תאר הרבה פעמים, הם לא מבטאים. הם אומרים ויטקה, ויצ'רה, במקום אננדה הם אומרים פיטי. פיטי זה העונג המנטלי, וסוכה זה העונג הפיזי. גם יש עוד מונח שמצטרף פה, שנקרא אקה גאטה, שזה מונח חשוב. אקה גאטה זה אחדות של המיינד. אתם זוכרים, דיברנו על זה שבמצב הרגיל יש המון כוחות בלא מודע, המון מחשבות שלא מודעות לנו ושמשכות את המיינד שלנו לכיוונים שונים, ובאות במדיטציה ומפריעות לנו, ובחיי יום יום הן פתאום גורמות לנו להתפרץ איפה שאנחנו לא רצינו להתפרץ. בגלל זה אין לנו שליטה טובה על המיינד. הוא לא מאוחד. אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לא להתפרץ, אבל הוא מתפרץ. אז הוא לא מאוחד. השווינו את זה לעגלה שרתומה להרבה סוסים, וכל אחד מושך בכיוון אחר, והאנרגיה שלנו בצורה כזאת מתקלה, כי כל אחד מושך לכיוון אחר. והאחדות של המים זה שאנחנו מתחילים לטהר את כל הגורמים האלה בתודעה שלנו, בתת מודע. אנחנו יכולים לגייס את האנרגיה של המים למטרה אחת, לכיוון אחד, שזה מה שקורה כשאנחנו משכללים את המדיטציה שלנו, ואז אנחנו יכולים למקד את זה במדיטציות על החוכמה, על הריקות. אז יש את הגורם הזה שמשחק פה תפקיד חשוב, של האקה גאטה. יש את הגורם של הסאטי, מה שנקרא בפעלי סאטי, זה מקביל לששין, לדריכות. ויש פה הגורם שהיה בפסוק שמה, מהיוגה סוטרה סמפאג'ניאנה, אז בפעלים אומרים סמפאג'נה, וזה עדיין מודעות שנשלטת על ידי ששין. זאת אומרת שיש מידה של המשגה במחשבה, או שזו לא מדיטציה שהיא לא מושגית. אנחנו צריכים מידה של המשגה כדי לכוון את המיינד שלנו למדיטציה של חוכמה. אז נדבר על זה יותר בפירוט פעם אחרת. אז אני אחזור למסטקם על השילה, ונסכם את התיאור שלו של הסמטנים של עולם הצורה. אז ברמה הראשונה של עולם הצורה, יש לנו עונג מנטלי, יש לנו עונג פיזי, בטיבטית זה גאווה ודאווה. אז בסמטן הראשון עדיין יש לנו גאווה ודאווה, וכאמור מאוד יכול להיות שאלה גאווה ודאווה, אבל ברמה מעודנת יותר ממה שנחווה בשינג'אנג. עולם הצורה הוא כבר מחוץ לעולם התשוקות. כדי להגיע לסמטן הראשון של עולם הצורה, אנחנו צריכים לאבד את העניין שיש לנו ואת המשיכה הגדולה שיש לנו לאובייקטים פיזיים ולעונג פיזי או מנטלי בעולם הזה, בעולם התשוקות. אז בשלב מסוים, כשהמדיטציה נהיית מאוד מתקדמת, אלה נראים לנו כגסים ולא מעניינים. ואז אנחנו לא מעוניינים בהם יותר. ובו בזמן גם מאבדים עניין בלפגוע במישהו, אנחנו כבר מעבר, המיינד שלנו לא שם. ולמעשה, למה שנפגע במישהו? כי יש לנו איזושהי תשוקה מאחורי זה. אנחנו רוצים משהו, או רוצים שלא יהיה משהו, והמישהו הזה נתפס על ידינו כמפריע. אנחנו רוצים הרגשה טובה, הוא מונע ממני הרגשה טובה, למשל. אז אני מנסה לסלק אותו איכשהו, ואני פוגעת בו. אז כשאנחנו מאבדים את ההשתוקקות, אז מאבדים עניין בלעשות פעולות מעין אלה. זה סוג של הנאה גסה יותר, נמוכה יותר, היא לא מעניינת אותנו יותר. אז אנחנו מאבדים את הנטייה לעשות דברים שליליים או לפגוע או להיות בכלל בעולם התשוקות, ואז אנחנו עוברים לעולם הצורה. ברמה השנייה של עולם הצורה, בסמטן השני, אנחנו מאבדים את הויטרקה והויצ'רה, שאלה היו שני סוגים של מחשבות מושגיות, אחת יותר כללית, והשנייה יותר בפרטים. אלה כבר, המיין נהיה יותר מעודן מזה. אבל עדיין אנחנו נשארים עם תחושה של עונג פיזי ומנטלי ברמה שמתאימה לאותו סמטן. ויש את הסמיטה. זאת אומרת, יש את האננדה, עונג פיזי מנטלי, ויש את הסמיטה, את ה... ללכת לאיבוד באובייקט שלנו. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מזוהים עם סובייקט-אובייקט. ללכת לאיבוד באובייקט, כדי שיהיה לי אובייקט, אני צריכה להיות סובייקט. בשלב הזה, הקו הזה מתשתש. אחר כך ברמה השלישית, בתיאור של מאסטר קמלה שילה, אנחנו מאבדים את המשיכה לרמה השנייה. הדרך שבה עולים לרמה השלישית של העולם הצורה, זה כשהרמה השנייה כבר לא מעניינת אותנו, היא כבר לא אטרקטיבית בשבילנו. עדיין יש עונג פיזי, אבל אנחנו מאבדים את העונג המנטלי, את הריגוש הזה, הוא כבר נראה לנו גס קצת. ואנחנו מגיעים למצב של מדיטציה מאוזנת עם תחושה מנטלית ניטרלית. שזה בעצם רמה מעודנת יותר של עונג מנטלי, שבה אנחנו פחות מרוגשים. ופה גם כתוב שיש רמה של סחירה ושל דריכות, אבל סחירה ודריכות פיתחנו כבר מזמן, הרבה לפני השינה, נכון? הרבה לפני השינג'אנג, אז אלה רמות הרבה יותר מעודנות של הגורמים של סחירה ושל דריכות. אחר כך ברמה הרביעית אנחנו מאבדים גם את העונג הפיזי. יש תחושה ניטרלית, תחושה של איזון ושל ניטרליות. זאת רמה יותר גבוהה של ריכוז מאשר הרמות הקודמות של העונג. וגם בבונקה רמפוצ'ה, שיש לכם את זה במקרא גם קצת, וגם ג'צן קאפה, אומרים, זאת לא המטרה שלנו. אנחנו לא שואפים להגיע לרמות האלה. כי זה לא משרת אותנו. אנחנו רוצים את המיצ'וקמה, שזה כשעדיין יש לנו ויטרקה וויצ'רה. אנחנו רוצים את שניהם עדיין. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאיבדנו אותם לפני שהשגנו חוכמה. כי אנחנו צריכים אותם כדי להשיג חוכמה. אז כשאנחנו מתקדמים בסמטנים של עולם הצורה ועולם החסרי צורה, בהדרגה הולכת ונעלמת כל צורה של ביטוי חיצוני של נגע רוחני, אלה נעלמים. וכשמגיעים לרמה 4 של עולם חסרי הצורה, אין שום ביטוי של נגעים רוחניים. ויש סמאדי, ואדם יכול לחשוב שהוא הגיע לנרוונה, כי אין לו נגעים רוחניים במצב הזה. אבל אמרנו שבמצב הזה אנחנו לא יכולים לשמר את הקרמה, כי אנחנו לא עושים שום דבר כדי לחדש את הקרמה הטובה שהביאה אותנו לשם, ולכן אנחנו נופלים משם. ואחת הסיבות למה הם נקראים עולם הצורה ועולם חסרי הצורה, זה בגלל שאם אנחנו עושים את זה הרבה במהלך החיים האלה, אז כשאנחנו עוזבים את הגוף הזה, אנחנו נבלד לתוך עולם הצורה או לתוך עולם חסרי הצורה. אז זה למה המדיטציות האלה נקראות מדיטציות של עולם הצורה ומדיטציות של עולם חסרי הצורה, אפילו בחיים האלה. אז המקומות האלה של עולם הצורה ועולם חסרי הצורה, אלה המקומות של האלים, שהם עדיין ארציים, אלה גני עדן, אבל הם זמניים, אי אפשר להישאר שם, נופלים משם. ושורפים שם את כל מכלול החסד שלנו, שורפים ונופלים. עוד דבר שקורה זה שאותם אנשים שמגיעים למדיטציות כל כך מעודנות, אין להם ויטרקה, אין להם ויצ'רה, הם אפילו לא מבחינים שהם הגיעו לשם. הם לא שמים לב שהם שמה, כי המחשבה היא לא מושגית. אז הם לא יודעים שהם פניהם מועדות דרומה. אז זה טוב ללמוד עליהם עכשיו, כדי לא להתקע שם אחר כך. כי אתם זוכרים הפסוק, ויטרקה ויצ'רה אננדה סמיטה רופם אנוגמת סמפה ג'נטה. זאת אומרת, הם מובילים לעולם הצורה. תוך ליווי במאמץ מודע, עדיין יש מידה של מחשבה מושגית. סמפאז'ניתה פירושו שעדיין יש לנו מידה של עצמי, מידה של קיום עצמי שאנחנו מייחסים לעצמנו, עוד לא איבדנו את זה. אז כאילו הבוטום ליין מהדיון הזה, שהרמות הריכוז האלה, הן יכולות לדכא את הנגעים הרחוניים שלנו, ואפילו לדכא אותם לגמרי ברמה הגלויה שלהם, אבל רק החוכמה יכולה לעקור אותם מן השורש, לא הרמות האלה. אז אני רוצה להתקדם לקראת הסיום של הקורס הזה, ולהסיק את המסקנות, לסכם את המסקנות מהקורס הזה. קודם כל היה לנו הרבה עידוד לתרגל, הרבה דגש על החשיבות של התרגול, שלתרגל המדיטציה כדי להגיע לשינה, משם למיצ'וקמה, ומשם למדיטציות של תובנה שלהם נדבר בקורס הבא של שלבי המדיטציה. ויש דגש על שימוש נאות בזמן שאנחנו מקדישים למדיטציה. זאת אומרת שהמדיטציה כבר מאוד מתקדמת, וכבר אנחנו יכולים לעבור לג'אנות, לסמטינים, נקראים ג'אנות, שדרך אגב במסעות התרוואדית יש כל מיני מורים שמה, ויש מורים שמאוד מעודדים את התרגול של הג'אנות. במסעות שלנו לא מעודדים אותה. לא לפני שראינו ריקות ישירות, אחרי זה אין בעיה. אחרי זה אתם לא בסכנה יותר. אז לזכור כשאנחנו מגיעים לשלבים האלה המתקדמים במדיטציה, עד כמה הזדמנות נדירה, השפע והפנאי שיש לנו, עד כמה הם יקרים ונדירים, לנצל אותם היטב לראות ריקות ישירות. כי אם אנחנו נתענג לנו במצבי הריכוז האלה, אנחנו עלולים לפספס את ההזדמנות הנדירה של חיי אנוש שקיבלנו, שיש בהם כל מה שצריך כדי לראות ריקות ישירות ולהגיע להערה. במצבים האלה, בעולמות האלה של האלים שאליהם אנחנו עלולים להיוולד, אם נמשיך להתענג ככה, משם אי אפשר להגיע להערה. ובמיוחד אם שורפים שם את כל הקרמה ונופלים, אז זה גורם עיכוב של עידנים בדרך שלנו. אז ננצל היטב את הזמן, וכשמגיע הזמן, לעבור למדיטציה על ריקות. ואנחנו לא יודעים מתי הקרמה שלנו למדיטציה תשתנה. היא יכולה להשתנות בכל רגע, מכשולים יכולים לעלות בכל רגע, אתם לא יודעים מה יושב אצלכם במלאי. אז להשתמש היטב בזמן שיש לכם. להקדיש מחשבה עד כמה מדהים שיש לנו כרגע אפשרות לתרגל. שיש לנו אנשים סביבנו שתומכים בתרגול שלנו, שיש מורים שמעניקים לנו את הידע על מדיטציה. שיש לכם מקום לבוא אליו וללמוד על הדברים האלה. שיש לכם עדיין תודעה שהיא בהירה מספיק כדי לעשות את התרגול הזה, זה לא יהיה לנצח. שיש לכם עניין לעשות את התרגול הזה, גם זה עלול להשתנות בקלות. אז זה אוסף של זרעים, צירוף נדיר ביותר שקורה כרגע, וכל הדברים האלה יכולים להשתנות. עכשיו כמובן, ככל שאתם עושים יותר את המאמצים שלכם בתרגול, עם ההתכוונות הנכונה של בודיצ'יטה ושל חמלה, אתם מייצרים זרעים, קרמות, שמהווים אנטידוט למכשולים, שעוזרים לכם בדרך. אני רוצה קצת להקריא לכם בתרגום חופשי מפבון קרמבוצ'ה בנושאים האלה, כשהוא מסכם את הנושאים האלה. ואחר כך עוד כמה מילים ובזה ניפרד. פבון קרמבוצ'ה אומר, אפילו אלו שמגיעים לצי הקיום, זה הסיצה, הרמה הגבוהה של השמתן השמיני, אם עדיין יש להם בורות והם לא יישמו את הלימוד על ריקות, הם רק מייצרים לעצמם לידות נוספות שיהיו אומללות, גלגולים אומללים. הוא מצטט מסוטרה שאומרת, מי שמטפח מדיטציה חד נקודתית בעולם הזה, אבל לא משתמש בה לחסל את האחיזה בעצמי, הנגעים הרוחניים יחזרו ויפגעו בו, בדיוק כמו שקרה לאודרקה. הוא מסכם ואומר, כשמשיגים שינה, זה מביא לנו המון המון יכולות נשגבות. למשל, הבהירות המנטלית שלנו מאוד חזקה. אנחנו יכולים לראות ברור. הרגשה היא כמו אתם יושבים בעיניים עצומות, ואתם יכולים לספור כל אטום בקיר. יכולים לדעת בעיניים עצומות כל פרט שבטנקה שלפניכם. המים נהיה מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד עוצמתי ומאוד מאוד ברור. אנחנו בקלות יכולים להבחין במה שמשרת אותנו, מה שלא משרת אותנו, כי המים חד. יש מעט מאוד נגעים רוחניים, ואם יש הם מאוד חלשים. ומכיוון שהמדיטציה היא כל כך עמוקה, יש לנו יציבות מנטלית מאוד עמוקה, וזו נמשכת גם כשאנחנו ישנים. אפילו כשאנחנו ישנים, אנחנו ישנים עם ריכוז חד נקודתי. ועכשיו הוא עובר להזהיר אותנו. הוא מסיים את הפרק הזה באזהרה. אז אני רוצה להקריא לכם חלק מהאזהרות שהוא נותן. הוא אומר, יש הרבה מתרגלים, הוא קורא להם טיפשים ויהירים, שבמקום ללמוד את הכתבים הבודיסטיים הגדולים, הם מנסים למצוא הסברים פשטניים, שבאמצעותם הם מנסים להבין את הרעיונות הפילוסופיים הגדולים שמופיעים בכתבים, כמו על המעמודרה של הפנצ'למה הראשון, ובדוקצ'יין זה לימוד גדול במסורת אניגמה. אז הם מנסים לפשט את הידע שישנו שם, הם מתעצלים. אבל הוא אומר, כמעט אף אחד מהם לא מצליח להשיג שינה של ממש, כפי שמתואר בכתבים האמיתיים. למרות שאפילו מתרגלים לא בודיסטים יכולים להשיג שינה כזה. אז עכשיו הוא מתווכח עם הבודיסטים שמנסים למצוא קיצורי דרך. הוא אומר, תזו קיצורי דרך, תלמדו את הכתבים הגדולים. אל תנסו לפשט את החוכמה שישנה שם. מדיטציה שמדברת על הרפיה בטרם עת, היא תטפח כהות עדינה. היא לא מדיטציה אותנטית. היא אפילו לא תביא אתכם ללידה באחד מהעולמות של הצורה ואחרי צורה, היא תגרום לכם להיוולד כבעלי חיים, הוא אומר. ואז הוא אומר, תרגול מדיטציה שאינו נתמך על ידי שלושת העקרונות של הדרך, שזה מה? תפנית, בודיצ'יטה, השקפה נכונה. תרגול מדיטציה שאינו נתמך, אינו נשען על שלושת העקרונות האלה, לא יקדם אתכם ולא יאפשר לכם להשיג רמות רוחניות גבוהות. והוא נותן דוגמה ששומעים הנחיות שמפצירות במתרגל, למשל, אל תנסה לעצור את הזרם של המחשבות, אל תנסה להסתכל מה הולך לבוא, פשוט תהיה מה שיש. שמעתם את זה פשוט? הוא אומר, אלה הן צורות מאוד לא אפקטיביות של מדיטציה, שיגרמו לנו לבזבז את חיינו, הוא אומר, בלי שיביאו לנו שום ערך. לעומת זאת, מדיטציה שהיא נשענת על שאיפה להערה, על תפנית ועל השקפה נכונה, שנשענת על הליכה למקלט, היא תהיה מדיטציה של דרך המהיאנה, היא תוביל לשחרור, והיא דרך בודיסטית אותנטית. ולכן אלה הן דרכים שאינן שוגות ושאותם עלינו לתרגל, הוא אומר. אז כשהוא מדבר על המדיטציה שאומרת אין למים תזרום, אל תאחז בכלום, אל תרפה, זה בטיבטית זין מה. זין זה להחזיק מה זה, לא, זה שבילה. זין מה, משהו שכאילו נסה למדוד חופשי, חופשי, אל תתאמץ. תן לה מחשבות לרוץ. זה נקרא זין מה. הוא אומר, אין לזה שום ערך בדרך הרוחנית שלנו. עכשיו הוא מתקיף שיטות אחרות שמופיעות בלימוד הבודיסטי בזמנו, שזה היה במאה הקודמת, ובזמננו אתם תפגשו אותם. אז הוא לא קורא להם בשמם, אבל הם ישנם בלימוד הבודיסטי הטיבטי. יש לימוד שאומר, תרוקן את המיינד מהאובייקטים, תתמקד בטבע הזוהר שלו, באור של התודעה. יש כאלה לימודים, פגשתי אותם בעצמי. לרוקן את המיינד שלנו מהתכנים של האובייקטים, לימוד כזה, בלי שהוא נשען על הדברים שמנינו קודם, לא יעשה שום דבר כדי לנגוד את האחיזה בעצמי, את האמונה בקיום עצמי. זה לימוד מאוד נעים, זה תרגול מאוד נעים, הוא מרגיש מאוד שלב, הוא מרגיש נפלא למעשה. אבל אנחנו מסתכנים בליפול לכל המקומות האומללים האלה שאודרקה נפל אליהם. תרגולים כאלה לא יעשו כלום כדי למנוע את האי-הבנה שלנו של העולם. הם חסרי ערך, זה מה שהוא אומר. קשי מייקל אומר, אנשים מביאים לי ספרים, אנשים רוצים להביא לו מתנות, ומביאים לו ספרים, הולכים לחנות ספרים, כל מיני ספרים מהסוגים האלה. הוא אומר, תודה רבה, הולך הביתה וזורק אותם. הוא אומר, מדיטציות מהסוג הזה יביאו אותנו למצב של אודרקה. זה כל מה שהם יכולים לעשות. והוא מפציר בנו, רבונקרים פה שהמורים הגדולים מפצירים בנו, אל תימשכו לדרכים האלה, אל תתפתו לדרכים האלה. כל מיני דברים כאלה שהיו בזמנו ודברים ניו אייג'ים שמופיעים בזמננו, תנו, תעקבו אחרי המחשבות, תנו להם לחלוף כמו עננים, זה, הוא אומר, אלה לא יעשו כלום כדי להביא אתכם לחוכמה. המבחן של הדרך זה אם זה עוזר לכם עם הבוס הכועס או לא, אם זה עוזר לכם להבין את המהות של הסבל שמופיע בחייכם או לא. ושוב, צריך לזכור את הנדירות של ההזדמנות. אז 20 שנה הראשונות של חיינו, בדרך כלל אין לנו מספיק תבונה כדי לעשות משהו מועיל עם עצמנו ברמה הרוחנית. נדיר כשזה קורה. 20 שנה האחרונות של חיינו, אם אנחנו חיים מספיק, אנחנו זקנים מדי בשביל לעשות את התרגול. המיינד כבר לא מסוגל לעשות טוב את התרגול. אנחנו עסוקים בלחפש איפה שמנו את המפתחות של האוטו, אם אנחנו עוד יכולים לנהוג. אז בין ה-20 שנים הראשונות שלא נחשבות, ב-20 שנים האחרונות שלא נחשבות, אולי יש לנו 20 שנה באמצע, חצי מהזמן אנחנו ישנים, בשאר הזמן אנחנו צריכים לריב עם הפקיד של הבנק, כמה זמן כבר נשאר? יש מעט זמן. אולי במקרה הטוב יש לנו 10 שנים נטו, במקרה הטוב. זה כלום בשביל להפקיע, בשביל לפרוץ, זה כלום. אז לא להתפתות לדרכים שהן אולי נחמדות וגורמות להרגשה טובה וכך הלאה, אבל הן שורפות זמן חיים. בזמן שאנחנו הולכים אחרי דרך סרק כזאת, אנחנו לא משתמשים בזמן הזה לדרך שממש, שיכולה לעזור לנו להפקיע. ופבון קרים פה שלא חוסך מילים, כמו שאתם ראיתם, כנגד אנשים שמפיצים דרכים כאלה. יש שמה יקל עוד יותר. אז אלה רגעים שלא נוכל להחזיר אותם לחיינו. רגע ששרפנו אותם, הם נשרפו. יש לנו כך וכך קרמה לחיים האלה. אז אומר לנו גשם מייקל, אל תשרפו אותם בלשבת ולא לחשוב מחשבות. אל תשרפו אותם על שטויות. אל תשרפו אותם בלמצוא פטנטים איך לעשות הרבה כסף שאת כולו תצטרכו לאבד. אל תשרפו אותם על שיטות מתוחכמות איך להשיג הנאה יותר גדולה בסקס. שרק קושרת אתכם לעולם הסמסרי ותגרום לכם למות. אין לנו זמן. אין לנו זמן. אז הוא אומר, אנחנו צריכים לפתח את החוש חש, את החוש ריח, לאתר את השיטות האלה ולא לתת להם לפתות אותנו, לא להתפתות להם. אם אתם דווקא נמשכים לנושא כזה, הוא אומר, אוקיי, כשתגיעו להערה, אחר כך יהיה לכם זמן, תוכלו לקרוא את הדברים האלה. בגיל 80 או משהו. עכשיו, כשהמיינד עדיין מסוגל, כשעוד יש לנו את הכוח, כשאנחנו לא זקנים מדי, לא מטורפים מדי, ואנחנו עדיין יכולים למדוד את השנים האלה, אנחנו צריכים להקדיש למשהו שהוא יש לו משמעות. לדברים שיכולים לעזור לנו. במיוחד למדיטציה שלנו. זה זמן יקר, וזה זמן נדיר. מאוד קשה באמצעות המדיטציה, באמצעות התרגול, לחדור ללב העדין והרך של המודעות שלנו, שלשם אנחנו חותרים בתרגול שלנו, במיוחד הטנטרי. מאוד קשה להגיע לשם. כשמגיעים לשם, אנחנו כאילו מתחילים לגעת, מתחילים לסובב את הכפתורים של החיים שלנו. וזה מאוד קשה. אז אנחנו לא רוצים, כשאנחנו מגיעים לשם, להגיע למיין מלא תבן. אז לא להתפתות לשטויות, ולעשות את הדברים האלה שיאפשרו לנו להביא משהו בעל ערך אדיר לחיינו ולחיי כל הסובבים. אז זה הבוטום ליין של כל הלימוד שעשינו בסמסטרים האחרונים, בשלבי המדיטציה. זה לשמור על המיינד שלנו ולכוון אותו בצורה נבונה. אז בהפצרה הזאת אנחנו נסיים את הקורס הזה. תזכרו אותה. כשאנשים מראים לכם, הנה שיטה, הנה שיטה, הנה שיטה, הנה שיטה. תודה רבה. ותמשיכו. אז בואו ניפרד, ותודה רבה לכם על ההשתתפות, תודה רבה לכם על התרגול, תודה שאתם משקיעים זמן חייכם היקר מדברים המשמעותיים ביותר שיש. תודה רבה.
Prima duia in astri ya vasota amra de fama urvana ia duia ofnim sel kol chesed benata belivi erchena Gishena Kehan Shema Kehara Levi Yerchena Veta Gishena Kehan Shema Kehara Om Yitenu Vecha Lodizke Kol Vriya Leolam Sheku Idam Gurat Namandala Kamiya.
Mizkut Asiyati Zohavuha Yashlimuna Kolechai Lavriya Mikhlolim Shel Chesed Vechokma ובכך לא יזכו בגופים נסלבים אשר משני אלו הם נובים ובכך לא יזכו בגופים נסלבים אשר משני אלו הם נובים Yeah.
Thank you.